ברוכים הבאים ללייב החמישי והאחרון שלנו בסדרה שעשינו איך לגדל ילדים בריאים. אז עברנו חמישה שיעורים מרתקים, ארבעה שיעורים, היום אנחנו בשיעור החמישי עם יאיר על איך לגדל ילדים בריאים בגישת הבריאות הטבעית. האמת היא שקיבלתי הרבה תגובות וזה היה ממש תענוג לקבל אותם, שזה ממש העיר להרבה אנשים באלף על כל מיני נקודות חשובות שיאיר בעצם דייק אותם ונתן את הדעת שלו, מה שנקרא בפנים, את הדעת של הבריאות הטבעית עם, בשילוב עם החיים עצמם, מה שנקרא, עם המציאות. והיום אנחנו ככה בשיעור סיום שבו בעצם יאיר יענה על שאלות ששלחתם לנו. מה שלומך יאיר?
מעולה, שלום עליכם.
שלום וברכה.
מרגש שזכינו לעשות את זה, ככה באמת לפתוח את הסוגיה הזאת. אני יכול להגיד על עצמי שאני מרגיש שעצם העובדה שעסקנו, שדיברנו על הדברים האלה, שהצפנו אותם פעם, גם אם, אני אומר, בתור זה שכביכול המורה פה, אני מרגיש את השינוי שזה עשה לי בבית. לפעמים אני צריך להזכיר לעצמי את מה שאני מדבר פה, שלזכור, כן, נכון. לא צריך להתנהג ככה. אוקיי, נזכרתי. אני פועל לא נכון, ככה לימדתי, וואלה. כי אנחנו, הדברים האלה הם כל מה אנחנו שוכחים אותם. יש לאדם נטייה כל הזמן לשכוח את הפעולות הנכונות בחיים. קוראים לזה חטא האדם הראשון, כן, איזשהו בלבול מובנה שיש לאדם בחיים שלו. ולכן זה לא רק לשמוע, לענן ולהגיד, הבנתי, ידעתי, זה כל הזמן נחזור לזה, לשמוע את זה, לחזק את זה, לדבר על זה, כי זה פשוט, אחרת זה מתרופף, זה כמו כושר, זה לא מספיק שפעם אחת עבדת במכון כושר ועשית שרירים טובים, הבנתי את הקטע, ביי. לא, אתה כל הזמן צריך להתאמן, כל מה נחזור, כי העבודה עם הילדים היא בסוף הפרויקט העיקרי שיש לנו בעולם הזה. גם בתור אבות וגם בתור אמהות.
לגמרי, אני ממש מסכים איתך, כי גם אני הרגשתי את זה, ואני חושב שזה ממש כמו מוסר, בעצם כמו מוסר, שאתה לא יכול ללמוד אותו פעם אחת ולהגיד, זהו, למדתי, בוא, זה מוסר, זה משהו שצריך ללמוד אותו כל הזמן, על מנת שיעלה לתודעה שלנו, שנהיה ערים לדברים האלה, גם אם הדברים מובנים אליהם לגמרי. זה מאוד מזכיר לי, אני אחבר את זה עם הספרים, כי תמיד שואלים אותי תלמידים, רגע, אנחנו לומדים באלים מה הספרים יוסיפו לי, אז אני אומר להם, עוד שנתיים, שלוש, מעבר למה שהם יכולים להוסיף, עוד שנתיים, שלוש, זה פורח לנו מהראש, כשאנחנו מסיימים את הלימודים, כי אנחנו נכנסים לתוך השוטף, וכשיש משהו שאנחנו עושים אותו באופן תמידי, שומרים את התודעה שלנו, נקרא לזה ככה שמה, אם זה בקריאה, אם זה בשמיעה של שיעורים עוד פעם, אם זה בחזרה ללימודים, אם זה בכל דבר שאנחנו ממשיכים ומעמיקים בו באופן יומיומי או לפחות שבועי, אז אנחנו נשארים שמה. ואם זונחים את זה, השוטף של החיים משטוף אותנו מהר מאוד, כמו שאומרים, אתה יודע, לא משנה מה למדנו. אז בעניין הזה של לגדל ילדים, אתה יודע, בדיוק מה שאתה אומר, עצם הלימוד הזה, עצם ההתעסקות, עצם ההכנה לשיעורים האלה כבר מכניס גם את עצמנו לבפנים, וגם, ברוך השם, זכינו שזה יצא החוצה, ובהחלט, מההודעות שקיבלתי בפרטי, זה עזר להרבה אנשים, וזה באמת תענוג.
ברוך השם.
ההודעות האלה, כן, לגמרי.
אוקיי.
אז היום אנחנו... אני אשאל אותך כמה שאלות ששלחו מהקהל, אוקיי? אז ככה, יש שאלה של מאיזה גיל אני כבר צריכה לשחרר מהילד? זאת אומרת, כמו שיאיר אמר, כמו שאמרת, אם הילד רוצה, זה בחירה שלו. עד איזה גיל אני יכולה להחליט לילד מה יאכל גם מחוץ, גם בבית וגם בחוץ?
איזה שאלה. מגיל 8.2. סתם, כאילו אין גיל כזה. האמת היא יש גיל כזה. יש גיל שבהגדרה את צריכה לשחרר מהילד כי הוא כבר לא ילד, והגיל הזה הוא נקרא גיל מצוות, כן? גיל מצוות, גיל 13, גיל 12, אתם יודעים, פעם היו מחתנים בגיל הזה. כן? לא רק בתימן, גם באירופה. גיל 13 היו עושים בר מצווה, זה היה מסיבת חתונה. כן, רבי נחמן התחתן בבר מצווה שלו. עם מי? מישהי שעשתה בת מצווה, כן? אולי לא באותו יום. ממש ככה. שתבינו, אז נכון, אנחנו היום מאוד שונים, אנחנו ילדותיים ברמות קיצוניות ביחסית לבני אדם שהיו פעם. כן, תשמעו על רבקה בגיל 3, רבקה אימנו. ויחד עם זאת, הגבול של מבוגר זה גיל 13, 12, 13 לזכר, 12 לנקבה, זה הגיל שבו הילד הוא כבר לא ילד, הוא אדם מבוגר, הוא כבר אדם מבוגר לעצמו, מקבל את ההחלטות שלו בחיים. מבחינתי, לקבוע לילד מעל גיל 13, למבוגר מעל גיל 13, מה לעשות בחיים הפרטיים שלו, זה כבר שתלטנות, כן? זה להשתלט על חיים של בן אדם. אתה יכול להציע, אתה יכול, לא יודע, להכווין, אתה יכול לשים גבולות בקשר לכל מה שקשור אליך, לא יודע אם אני משלם על משהו, או שזה בבית שלי, בוודאי. אתה לא יכול לעשות עכשיו מסיבת טרנס בשתיים בלילה בבית שלי, כי זה הבית שלי, אבל אם אתה רוצה לעבוד בגיל 13, לזכור בית משלך, לגור ולעשות מסיבת טרנס, עניין שלך, אני לא אגיד לך לא, אתה מבוגר. אז קודם כל זה הגבול, 13-12, מהגיל הזה אדם הוא מבוגר, כן, צריך להכניס לראש, אם נתייחס אליהם כמבוגרים, הם באמת יהיו מבוגרים, הבעיה שאנחנו מתייחסים אליהם כתינוקות, ולכן הם מתנהגים כתינוקות. אז אם נפנים שהם מבוגרים, אנחנו נראה שהם יתחילו לקבל את התפקיד הזה. אז זה קריאה. ואם נדבר לפני כן, אז חז"ל מגדירים לנו גיל שנקרא גיל חינוך. מה זה גיל חינוך? זה גיל שאני מחנך את הילד להתחיל להפוך למבוגר. מה זה גיל חינוך? זה תלוי בילד. הם אומרים, זה תלוי בילד, ילד יותר חד, ילד יותר ילדותי, יותר וכו' וכו'. בגדול מדברים על גיל 6-7. זה יכול להיות במקרים קיצוניים 5, ובגיל 8, לא יודע מה. גיל חינוך זה אומר גיל שכרגע הפרויקט העיקרי של הילד, זה להפוך לאדם מבוגר בגיל 13-12. אז אם אני... ואז אני באמצע, אני מצד אחד עדיין האחריות שלי על, היא על החיים שלו, אבל אני מתחיל לחנך אותו להתרגל להיות אדם שלוקח אחריות מלאה על החיים שלו, כי זה אותו. ואם בגיל 10 אני לוקח אחריות, משתלט לחלוטין על חייו של הבן שלי, אין שום סיכוי שהוא יהיה אדם מבוגר בגיל 13. וזה מה שהוא צריך להיות, כי הוא בר מצווה. מה זה בר מצווה? אדם מבוגר. אין הבדל בין בן 13 לבין 30. אין הבדל מצד האחריות והאחריות שיש לו על עצמו. יש, נכון, בכל גיל, גיל 18, גיל, יש מבוגר של מעל 18, יש מבוגר של מעל 20, יש לכל גיל את העניין שלו. אוקיי, אז אני אומר, מגיל 5-6 אני מתחיל לחנך את הילד להיות מבוגר. זה אומר שאני חייב באיזשהו אופן להתחיל לשחרר לו את היכולת לקבל החלטות על החיים שלו. אם אני לא אעשה את זה, אני לא מחנך את הילד שלי.
אוקיי, יש, קודם כל זה, זוכר, בזמנו שמעתי פעם שיחה של הרב יעקובזון, שהוא דיבר על זה שפעם ילדים בגיל 12 כבר היו יוצאים לפרנס.
נכון.
ולעזור בלפרנס את הבית, והחיים הם היו חיים לא פשוטים, זאת אומרת היית חייב לצאת לזה, ומהגיל הזה כבר היו סוג של מבוגרים באמת, והיום בגלל שנשארים בבית, וכמו שאתה אומר, אנחנו מתייחסים אליהם כאל ילדים, לא משנה כל כך הגיל, אז ההתבגרות קורית הרבה יותר מאוחר, ולפעמים גם יש כאלה ש... הרבה הרבה יותר מאוחר. אז זה משהו שהזכיר לי מה שאמרת, אבל מה זאת אומרת בגיל 13 כבר אני לא אחראי תעשה מה שאתה רוצה?
אם הילד שלי עכשיו בן 13, יש לי ילד בן 13 והוא לא רוצה ללכת ללמוד בישיבה. לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת, הוא רוצה ללמוד שעה תורה ביום ושער היום הוא רוצה לצייר. מה, אני אגיד לו, לא, אתה תלמד ולא תצייר? מי אני בכלל? באיזה זכות אני עושה את זה? לא, אני באמת שואל, באיזה זכות? אני יכול להגיד לו, שמה, כדאי לך, לא זה, אבל בסוף הוא כבר בן 13, הוא יש לו אחריות על החיים שלו, אין לי בעיה, אתה רוצה, ואם זה מה שאתה רוצה, וזה הרצונות שלך, וזה לא משהו שלא יודע, הוא לא רוצה עכשיו ללמוד להיות רוצח שכיר, אז אני גם אעזור לך, ואני אמצא לך מורה לציור, סתם דוגמה, כן? למה? כי אני רוצה, כי אתה אדם מבוגר, ואני מכבד את המבוגרות שלך, כי בסופו של דבר, ילד בן 13, זה שאני מפרנס אותו, זה לא שונה מזה שאם אתה עכשיו דודו, היית גר אצלי תקופה מסוימת, וגם אני הייתי מפרנס אותך, הייתי מתייחס אליך כמו אדם מבוגר, אותו דבר, אותו דבר. למרות ש... אבל כמובן, אתה גר בבית שלי, אתה גר בבית שאתה צריך לכבד, אתה לא יכול לעשות כל מה שבא לך. שאני שומע, אז הוא עושה, לא, לא, אתה גר בבית שלי, בבית שלי יש כללים, יש גבולות, יש חוקים, אתה לא יכול בבית שלי, אני שומר שבת, אתה לא יכול, אתה לא רוצה לשמור שבת, אל תשמור שבת. אתה בן 13, זה עניין שלך, אבל בבית אתה צריך לשמור שבת מבחינתי, כי זה הגבולות שקבעתי. אולי יש כאלה שקבעו שאתה לא חייב לשמור שבת בחדר שלך, אולי יש כאלה שאומרים כן, גם בחדר שאתה חייב, כי אתה בבית שלי. מחוץ לבית, צא, צא מה שבא לך, עצוב לי, מצער אותי, קשה לי, כואב לי, אבל איך אני יכול בכלל להחליט מה אתה עושה? אתה אדם מבוגר. עכשיו, כל התהליך של עד לגיל הזה, זה הכנה לזה. מתי זה מתחיל? באזור 5-6. כלומר, כבר בגיל הזה, אנחנו צריכים להתחיל בהדרגתיות, לשחרר את הילד ולפתח לו את שריר הבגרות, שזה שריר שאומר שהוא מתחיל לקבל החלטות על עצמו, במקומות מסוימים, כמובן עם בקרה מסוימת שלי, ואני נותן לו ללמוד מהטעויות שלו, כן? ואני אתן לך דוגמה, במקרה השבוע, הבן שלי הלך ליום הולדת, בן שלי שהיה לו יום הולדת 8 השבוע, כלומר, הוא בגיל חינוך חזק, כן? היה לו יום הולדת אצל חבר. עכשיו, הבן שלי, יש לו רגישות למוצרי חלב. ומה זה רגישות? הוא לא אלרגי. זה לא עושה לו טוב. לא עושה לו טוב. והוא יודע את זה, ובאמת בבית אנחנו לא מביאים מוצרי חלב. אבל הלך ליום הולדת, הלך ליום הולדת. אני יכול להגיד לו, שמע מתוק, כדאי לך להיזהר מהמוצרי חלב, אני לא אגיד לו, אל תיגע במוצרי חלב, מה אני אעשה? אני נותן לו את המקום שלו, וכמובן, אכל, היה שם גם איזה עוגה חלבית, ואחר כך הוא גם, יכלנו לאסוף את היותר מאוחר, אז הוא הלך לבית של חבר, ואכל שם ארוחת ערב, ואכל קוטג', קיצור חזר הביתה, אספתי אותו מהחבר, הוא כבר, אני רואה אותו חנוק, חנוק, מלא לך, כל הלילה קם, השתעל, 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 כל הלילה, ממש, תגובה מאוד חזקה, בסדר? הוא למד, אם אני יודע שעכשיו יש לו סכנת חיים, אז בסדר, או שהייתי בכלל לא מאפשר לו ללכת לשם, או לא יודע מה, אבל זה לא סכנת חיים, שיעול, הרבה לך, עבר לילה, בבוקר הוא כבר היה סבבה לגמרי, זה המציאות, אני נותן לו לטעות, עד רבה, אני רוצה שהוא, כי בסוף כל עוד זה לא יבוא ממנו, זה לא חזק. אז אני משחק במשחק, כן? אני לא, אני, בסופו של דבר הוא בן 8, הוא מצפה שאבא שלו קצת ייקח שליטה מסוימת על החיים שלו. אבל מסוימת. וזה משהו שברגישות ההורית אנחנו צריכים להרגיש כמה אני שולט בילד, וכמה אני משחרר בילד, וככל שזה מגיע לגיל 13, אני משחרר יותר ויותר, בגיל 13, אומר, ברוך שפטרנו מעולו שזה, אין לי יותר, אני לא שולט לך בחיים יותר, אני מכוון אותך, מדריך אותך, שם לך גבולות, כשזה קשור לדברים שלי, אני לא שולט בך יותר. וגם מגיל צעיר, אם אני אשלוט בילד שלי, זה מסוכן מאוד, אני צריך תמיד... לחנך אותו לקראת להיות אדם מבוגר, אז זה הכלל, כן, עכשיו, אז בבית להחליט לילד מה יאכל, אף פעם אל תחליטו לילד מה לאכול, למעט בגיל אפס, שנה, לא יודע מה, אני לא אחליט לילד מה לאכול, עכשיו עשיתי ארוחת ערב, והילד שלי בן 3, והוא לא רוצה לאכול אותה, אני לא אדחוף לו את זה בכוח לתוך הפה, אם אני אעשה את זה, אני שורט את הילד שלי לכל החיים, אבל אני כן יכול להחליט שאין את האוכל הזה, ויש את האוכל הזה, וזה האפשרויות, ותבחר מה האפשרויות, וכדאי שאפשרויות יהיו אפשרויות שלא גורמות לו להרגיש כמו עבד במצרים, שיש לו שם איזה משהו, ופה אנחנו צריכים לעשות את הפשרות שלנו גם, בהתאם לגבולות.
מה ההבדל בין בעצם מגיל 6-7, שזה כביכול חינוך, עד גיל 13, ומגיל 13 שאני רק ממליץ לו, נותן לו...
מגיל 13, אני ממש, אני כאילו מבחינתי, אני, זה כמו, תחשוב, יש לך ילד בן 30.
לא, לא, אבל איך אתה, מה בפרקטיקה ההבדל בין... איך שאני מחנך בין גיל 6...
זה לא, זה פחות, פשוט יותר שחרור, עד כדי, זהו, שוב, בגיל 8, הילד מצפה עדיין שיגיד לו מתוק שלי, אתה הולך היום ליום הולדת, אתה זוכר את מה שהיה השבוע שעבר, אני מבקש, ממש, אני לא, אני מבקש באמת, בבקשה, תבדוק, אם יש פה משהו חלבי, אני באמת מבקש לא לאכול. זה לגיטימי, מילד בן 8 להגיד לו את זה. מילד בן 15 זה כבר לא כך לגיטימי. הוא בן 15. אני יכול להגיד לו, חמוד שלי, בן ה-15, שמע, אתה זוכר מה היה אז? וואלה, בחיית, בשבילך, תעשה לי טובה, קשה לי, כואב לי לראות אותך מלא בנזלת. אבל זה כבר כאילו, כמו שאני ממליץ לך, דודו, שמע, לא עושה לך טוב כל הקוטג'ים האלה. לא כדאי לך, אחי היקר. אז זה דיבור יותר במקום של מבוגר למבוגר, ופה זה עדיין מבוגר לילד.
אוקיי? אז אם נסכם את זה שנייה, עד איזה גיל אני יכולה להחליט לילד מה יוכל גם בבית וגם מבחוץ?
להחליט בצורה טוטלית זה עד גיל שנה.
לא, שנתיים גם אני חושב.
שנה, שנתיים. מגיל שנתיים אני מתחיל לחנך לגיל חינוך, ומגיל חינוך אני מחנך לבגרות.
לבגרות, שמשם שגם כי הסכין לא אסור ממנה.
כן, יש פה מהלך, כלומר אני באופן הדרגתי צריך להתחיל לשחרר את הילד. כבר מגיל שנתיים שנה.
נכון.
זה מהלך, מהלך מעניין ביותר. ועושים בו המון טעויות, אבל לאט לאט. אוקיי.
שאלה הבאה. המרצה אמר בהרצאה האחרונה, לא צריך לתת המילנים לילדים. האם לא לתת המילנים יכול לגרום להם לצליאק, או לא לתת מוצרי חלב יכול לגרום לאלרגיה חמורה ללקטוז? הרי מפחיד לגדל ילד עם רגישויות קשות לאוכל ובטח עם מסכנות חיים. יכול להיות שלחשוף לפחות למעט יכול למנוע אלרגיה כזו?
אוקיי, אז קודם כל בוא נדייק. לא אמרתי לא לתת עמילנים לילדים. אמרתי לילדים מאוד קטנים לא מומלץ לתת עמילנים, אבל לא דיברתי על ילדים, דיברתי על פעוטות תינוקות.
כן, שיניים תוכנות.
כן, דיברתי ממש ברמה של עד גיל שנה וחצי, משהו כזה. עכשיו, לא אמרתי לא, אמרתי כמה שפחות. אם אפשר לא, מעולה. לא תמיד זה אפשרי. יש אחים גדולים, יש מעונות, וכו' וכו'. המילה לא היא מילה קשה. אני מדבר כמה שפחות, ואם אפשר לא, אדרבה ואדרבה. אז קודם כל, לא אמרתי לא לתת המילנים. האם לא לתת המילנים יכול לגרום לצליאק? קודם כל צליאק זה לא קשור למילן, צליאק קשור לגלוטן, שזה חיטה, אוקיי? לי לא ידוע על דבר כזה, וכן, אבל ברגע שהילד מגיע לגיל שנה וחצי, בהחלט תחשפו אותו, תחשפו אותו ללחם, עדיף שזה יהיה לחם איכותי ככל האפשר, שבת, ואפשר שוב, בסוף בדרך כלל כבר לפני כן הוא יבקש את זה, אם יש לו אחים גדולים, הוא באמת כבר לבקש, רק להשתדל לא לבסס לו את התזונה על זה. לא שמעתי שמניעת גלוטן מילד עד גיל שנה וחצי גורמת לצליאק, אדרבה, אם כבר יש גישות מסוימות טבעיות שטוענות שצליאק קשור לעודף המילנים בתזונה, לאורך שנים. דווקא לזה, יש גישה מאוד שדווקא מדענית, שהתחברה עם, קוראים לה אילן גוטשל, שהיא טוענת שצליאק זה מחלה שנגרמת בגלל עודף המילנים בתזונה. זה הטענה שלה, אוקיי? אז אם כבר זה הפוך. האם לא לתת מוצרי חלב גורם לאלרגיה חמורה ללקטוז? אז בואו, קודם כל אני רוצה לחבר פה, לקטוז, אלרגיה, יש שני דברים. יש דבר שנקרא אלרגיה לחלב, ויש דבר שנקרא רגישות ללקטוז. זה לא אותו דבר. אלרגיה לחלב זה דבר מסכן חיים, זה ילד שנוגע בחלבון חלב בכמות מזריות, ויכול להגיע, מגיע למיון, חנוק. זה אלרגיה לחלב, רגישות ללקטוז, זה נניח מה שלבן שלי יש, רגישות ללקטוז, זה דבר שלמעשה לרוב האוכלוסייה יש ברמה כזו או אחרת, 80% זה באזור 80% מהאוכלוסייה בעם ישראל סובלת מרגישות ללקטוז ברמה כזו או אחרת, וזה לא מסכן חיים, זה הרבה לך, נפיחות בבטן, אי נעימות, ושאר סימפטומים לא נעימים. אז זה אחד. האם מניעה מוחלטת של מוצרי חלב תגרום לילד לרגישות ללקטוז? חד משמעית כן. כן. חד משמעית, ילד שימנע מי שלא יאכל בכלל מוצרי חלב לאורך שנים, היכולת של הגוף שלו לפרק לקטוז תהיה מאוד נמוכה. באופן טבעי, בן אדם ברגע שהוא נגמל מחלב אמו, יכולת פירוק הלקטוז שלו יורדת בצורה טבעית מגיל 2-3. הסיבה שבחברה המערבית היא נשארת עוד סבירה, זה בגלל שממשיכים לאכול מוצרי חלב. אוקיי. מבחינתי, לגרום לילד לרגישות ללקטוז, זה לא חיסרון, זה יתרון. למה? כי הנזקים האמיתיים של מוצרי חלב הם לא הלקטוז. מוצרים האמיתיים הם דווקא מהחלבון חלב, וכל הפקטורי גדילה שם, וההורמונים, וכל הדברים האחרים הלא טובים שיש במוצרי חלב. העובדה שילד מרגיש במיידי אי נעימות מצריכת מוצרי חלב, מבחינתי זה יגרום לו להיות ילד הרבה יותר בריא. כי ילד שלא מרגיש את אי נעימות הזאת, התוצאה תהיה שיווצרו לו נזקים ארוכי טווח ממוצרי חלב, וכמו שדוקטור אבני אוהב להגיד, שאם היו מפסיקים לאכול מוצרי חלב פרה, בפרט חצי מבתי החולים במדינת ישראל היו נסגרים. ואני נוטה להסכים איתו בהבחנה הזאת. מישהו שלא רוצה שלילד שלו יהיה רגישות ללקטוז, אוקיי, זה יכול לטפטף לו קצת, קצת, קצת מוצרי חלב, בשביל שלאפשר לו לאכול עוגת גבינה עם ביסקוויטים בשבועות, בלי להרגיש רע במשמר כל הלילה. אז אפשר, בסדר, אבל זה לא מייצר אלרגיה, זה מייצר אם כבר רגישות. מפחיד, אוקיי. אז זה לעניין העניין הזה, כמובן זה מבוסס על כל הנקודה הזאת של הבמבה, של אלרגיה לבוטנים, שגילו שבארץ בגלל שילדים אוכלים במבה יש להם פחות אלרגיה לבוטנים. יכול להיות, זה נכון, אבל למה בכלל יש אלרגיה לבוטנים? תשאלו את עצמך, מהסיבה שיש אלרגיה לבוטנים, בגלל שבוטנים הם באמת לא מי יודע מה מזון. זה לא מזון הכי גרוע בעולם, אבל זה מזון מאוד מאוד אלרגני, להרבה מאוד בני אדם, אוקיי, אני שומע, יכול להיות באמת שעדיף טיפ-טיפה לטפטף לילד, טיפה במבה בשביל שהוא לא יגיע לאלרגיה מסוכנת מבוטנים, כי אוכלים הרבה בוטנים ומוצרי בוטנים בתזונה בארץ, אבל זה לא אומר שצריך להרמיס על הילד שקיות של במבה מגיל אבא, אמא, במבה, כן? זה לא... התינוק של במבה זה הדמות פרסום הכי אכזרית שיש.
אני לא יודע, אבל האם בגלל זה, השאלה, לא קראתי את המחקר הזה בשביל לדעת לגבי הבוטנים, אבל לא יודע, זה הדבר, זה הפקטור שמוריד את האלרגיה לבוטנים, זה שהם...
לא, יש טענה והיא הגיונית, שעקב שמרגילים, הבוטנים יש בהם אלרגנים חזקים, אתה מרגיל מגיל צעיר את האדם לאלרגנים, כמו שעכשיו איזה לוחם... קיקבוקסינג, מרגיל את עצמו לבעוט בענפים, אז בסוף הרגל שלו יכולה לבעוט באבנים, אתה מבין?
אנחנו מגיעים פה לשאלה המרכזית, שזה בעצם, נגיד לדוגמה, מצאו שילדים שיותר שיחקו באדמה, בבוץ ובדברים כאלה, המערכת החיסונית שלהם הייתה יותר חזקה, ופחות חלו בקרון ועוד כל מיני מחלות כאלה גם, זאת אומרת, גם מחלות שמגיעות בגיל מאוחר, יש לזה הקשר מסוים. אם נחדד את השאלה פה, האם חשיפה לקצת מזון לא בריא היא תועיל יותר מאשר לא לחשוף אותם בכלל?
בוא נפריד בין בוץ לבין מזון לא בריא, כן? סביבת חיים סטרילית זה דבר רע, כן? דבר רע. לחיות בסביבה סטרילית, מבריקה מאקונומיקה, זה לא דבר שתורם לבריאות. בן אדם צריך לחיות בסביבה טבעית, ולגדול בסביבה טבעית, להכיר אדמה, חול, בוץ, לכלוך, לקחת את המוצץ מהרצפה, להכניס לפה, הכל בסדר. זה חלק מההתפתחות של בן אדם, ובניית מערכת חיסונית תקינה. כן, לא להפוך, אני לא אומר, צד שני, זה לא אומר שילד צריך לחיות בסביבה מזוהמת, כן? מזוהם, יש מזוהם וסטרילי. שניהם רעים. ילד צריך להיות בסביבה לא מזוהמת ולא סטרילית. דהיינו, נקייה. נקייה. עכשיו, ג'אנק פוד מבחינתי זה זיהום, כן? זה הרעלה. ג'אנק פוד זה רעל. עכשיו, אז בוא תשאל את השאלה ונענה עליה, כי יש הרבה מה להרחיב בזה.
אם אנחנו מנסים להבין מה שהיא שאלה פה בעצם, אז יכול להיות שלחשוף לפחות למעט יכול למנוע אלרגיה מסוימת, זאת אומרת, בוא לא ניקח את זה לאלרגיה דווקא, אלא האם אנחנו חושפים את הילד או את עצמנו לקצת משהו שהוא כאילו אקסטרימי לנו במידה מסוימת, האם זה מחזק אותנו? יכול להיות
אז אני אענה על זה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוף את הילד לג'אנק פוד, הוא ייחשף לג'אנק פוד ממילא. למה? כאילו, זה כמו עכשיו, לא יודע, ילד שגדל באיזה שכונה חרדית במאה שערים, האם זה נכון להראות לו תמונות לא צנועות? לא, זה יגיע, אל תדאג, הוא ייסע ברכבת הקלה, יראה דברים, זה יגיע בסוף, כשזה יגיע זה יגיע, הוא ייחשף לזה. כן, זה יקרה ממילא, הוא לא חי בשטטל כל החיים שלו. אז אותו דבר, בסוף יש סבתא, יש דודה, יש ימי הולדת, יש מרחבים, ובהם תהיה חשיפה, אוקיי? ובהם תהיה חשיפה. אני לא חושב שזה נכון לחשוף ילד לג'אנק פוד בגיל מאוד מאוד צעיר. אדרבה, אם לא תחשוף אותו לג'אנק פוד בגיל מאוד מאוד צעיר, אתה תיתן לו את הבועה הבטוחה, את האינקובטור הבטוח שילד זקוק לו בשנה שנתיים הראשונות של חייו. כי בסופו של דבר, כל עוד הילד יונק, זה למעשה המשך ההיריון. כן, יש איזשהו מעבריות בחיי האדם. ובהתחלה, כן, נשמה למעלה, מתחת לכיסא הכבוד, ואז הוא לא ישר נזרק לעולם. קודם כל כך 9 חודשים, סטלבט, מי שפיר, 36.8 מעלות, תהנה מהחיים, תרגיש כל היום בום 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 את הדופק של אמא, תענוג, הכל טוב, תראה כולם אבסוטים, זה, תיבד קצת, אוקיי, הגיע היום, בום, ברוך הבא לעולם, לא פשוט פה, אוקיי? אבל יש לך עכשיו שנתיים, יענו שנתיים של חסד, צמוד לאמא, יונק, כן, זה המשך ההיריון, אוקיי? זה כאילו זה המשך של ההיריון למעשה, כן? תחשוב על קנגרו וחיית כיס. זה המשך, בסדר, אחרי שנתיים, הבועה מתפוצצת, יאללה. בגלל זה ילדים דרך אגב, הזיכרון של ילדים מתחיל בגיל שנתיים. כי עד גיל שנתיים הם עדיין לא בכלל בני אדם, הם עדיין באיזושהי בועה. הם עדיין לא, זה מגיל שנתיים הם כבר זהו. נבעתים לעולם הזה, ואז הזיכרונות שלנו מתחילים בגיל שנתיים. לאנשים אין זיכרונות מגיל שנה, שנה וחצי. זה בדיוק העניין, כן? החיים מתחילים, ואז אתה תתחיל להיחשף. עד גיל שנתיים, אני לא חושב שצריך לחשוף ילדים לסבלה של העולם הזה. הם ייחשפו ממילא מתישהו. ואם אפשר עד גיל שנתיים למנוע את זה מהם, הרווחת ילד שקיבל יסודות טובים, כי ביסודות, כמו שאמרנו, כל פגיעה היא משמעותית. כל פגיעה היא משמעותית. אתה עכשיו, במקום לקדוח 11 מטר, קדחת 9 מטר, זה מאוד משמעותי. במקום להכניס בטון בעוצמה מסוימת, הכנסת בטון טיפה יותר חלש, זה מאוד משמעותי, אבל אם הבטון הזה זה בקומה שלישית, זה לא כזה נורא. אז ביסודות, כמה שיותר, לא בלחץ ולא בפאניקה ובהסכמה ובאהבה בין הבעל האישה כמובן, אבל כמה שאפשר לתת הילד יסודות יותר טובים, שזה עד גיל שנתיים, מומלץ, אוקיי?
אוקיי, אז אם אני אסכם את התשובה ובעיקר מה שאמרת בסוף זה, אין צורך לחשוף אותו למעט, הוא גם ככה ייחשף, תשמרו כמה שאתם יכולים.
מגיל שנתיים, הוא יתחיל לחשף, הוא הולך, הוא מסתובב, יש לו חברים, הוא מגיע לגן, הוא יחשף. מה, לא יודע, אלא אם כן אתם קולעים אותו איפשהו.
אני אתקשר בדיוק לשאלה הבאה.
אוקיי.
איך למנוע מהילד לאכול ג'אנק, שוקולד עם מוגות, חטיפים, כשהוא כל הזמן מקבל בגן, ואז אצל סבא וסבתא שגרים לידינו, ובסוף שבוע אצל סבא וסבתא השניים, איך למנוע ממנו מבלי לצאת אבא רע? מדובר על ילד בן שנתיים.
קודם כל, תגיד לאמא להגביל, לפחות שאתה תהיה אבא טוב, שהיא תהיה אמא הרעה, כן, למה שזה יהיה עליך? סתם. טוב, בוא נתחיל בזה, איך למנוע מהילד לאכול ג'אנק? אז אנחנו עושים השתדלות, כן, אני אומר שוב, לא להיות אף פעם בטרמינולוגיה של עולם המשטרה ובתי הסוהר. כן, אנחנו עושים את ההשתדלות. עכשיו, אני אומר, הכל מתחיל בבית. אם בבית זה מרחב שהג'אנק הוא לא שחקן מרכזי בו, אז אנחנו כבר במרחב טוב. אם הילד שלך הוא ילד שלא אוכל בצורה יומיומית ג'אנק, הוא מסוגל להעביר 24 שעות בחייו, ללא מזון שהונדס על ידי תעשייני התזונה הרעילה בארץ ובעולם, יש לך ילד בריא. תשמח, תגיד תודה, מזמור לתודה, במבה פעמים, אוקיי? הכל טוב, מצוין, כבר יש פה התחלה. הבעיה מתחילה אצל ילדים שהתרגלו בגלל הבית, רק בגלל הבית, לצרוך ג'אנק ברמה יומיומית. אם הילד שלך הוא לא ג'אנק יומיומי, אתה כבר במקום טוב. עכשיו, שוב, אם נותנים כל הזמן בגן ממתקים, יש פה בעיה. יש פה בעיה, בגן לא אמורים לתת כל הזמן ממתקים. למעשה, על פי חוזר מנכ״ל, אסור לתת ממתקים בגני ילדים. אז יש פה בעיה. צריך אולי להלשין עליהם, למפקח, לא יודע, או לדבר איתם. להגיד להם, זה לא בסדר. אתם לא יכולים להרעיל את הילדים. זה כמו להגיד, שמע, בגן כל יום הם רואים, לא יודע מה, סרטי פעולה אלימים בגיל שנתיים, לא יכול להיות, זה לא הגיוני. לא יכול להיות שנותנים לילד לראות צרחות ומכות ודם. אף אחד לא צריך לראות זה, קל וחומר, לא ילד בן שנתיים. אז אין שום סיבה שילד בן שנתיים יקבל מהגן שלו בצורה יומיומית ג'אנק פוד. ואם זה קורה, זה אסור. להזיז אותו מהגן, לדווח על הגן הזה פוגע בילדים, הופך אותם לנרקומנים, מכילה. שאני מדבר ככה בצורה גסות, אבל זה האמת. עכשיו מניח למה שיותר רגיש, סבא וסבתא שגרים לידינו. טוב, אז אילוצים של החיים זה דבר לא פשוט. צריך בעדינות לדבר עם סבא וסבתא, כן? סבא וסבתא סך הכל רוצים טוב. הם רוצים לפנק את הנכד שלהם, מבסוטים עליו, והם זכו. איזה כיף שיש נכד שגדל. כל אחד היה רוצה שהנכדים שלו יגדלו לידו, נכון? דודו? אז הם זכו, וגם הוא זכה. הרווח מזה שסבא וסבתא גדלים, הם לידך, הוא הרבה יותר גדול לאין שיעור מההפסד מהג'אנק שהם נותנים לו. בהנחה שסבא וסבתא הם נושאים טובים ואוהבים, וזה הנחת היסוד שלי, כן? אז קודם כל, גם על זה, תגיד, סבתא פעמים, מזמור לתודה, שסבתא ליד הילד, תשמח בזה, כי זה התחלה טובה, כן? צריך לראות מה יש, לא רק מה אין. עכשיו, לגבי העניין הזה, אם יש מציאות לדבר איתם ולבקש, כמובן, איזה, הכל בקטע טוב ועדין, כן? לא, אם זה הסבא וסבתא זה גם ההורים של האישה, אז בכלל תיזהר, כן? כן, שלא תסתבך פה. בעדינות, אולי, בקיצור שהילד שלהם יבוא, אם זה האישה שהיא תדבר עם זה, אתה? ואיכשהו לעשות כאילו, אם אפשר, לא יודע, אפילו להביא להם חטיפים יותר בריאים, תפוחות שונים, לא יודע, פירות יבשים כאלה, לא יודע, איזה בננה מיובש, משהו שילד בן שנתיים יכול לאכול, אני לא עולה לי בראש כרגע, איזה, לא יודע, יש את הגרבר הזה בפלסטיק הזה עם הפקק, מאוד מאוד טעים, כאילו של פירות אורגניים, להביא לו, אפילו אתה תלך תקנה, תביא לו, אני רוצה שתפנקו, אני רוצה שאתם תפנקו אותו, שיתרגל שאתם, אם אפשר להביא לו את הדברים האלה. אני אומר, זה הצורה שאני רוצה לגדל את הילדים שלנו, בכבוד, וזה אני מאמין שאם סבא וסבתא אנשים טובים ובריאים בנפשם, אין סיבה שהם לא יזרמו עם זה. וגם אם הם יגידו, טוב, אבל פעם בשבוע רוצים להביא לו סוכר על מקל, בסדר, אז פעם בשבוע להביא לו סוכר על מקל. כבר מזערנו נזקים. כנ"ל סבא וסבתא של פמבה. זה המציאות. אוקיי? מהרגע שהילד קיבל ממתק, אני מאוד ממליץ להיזהר לא להוציא לו ממתק מהיד. זה פשוט, עושים פה פעולה הפוכה. זה מאוד מסוכן. בוא נקרא, היה, קרה והיה. הוא עכשיו הגיע לסבא וקיבל במבה. אם אתה תחטוף לו את הבמבה מהיד, אנחנו מייצרים פה משבר אמון מאוד גדול בין הורה לילד. משבר אמון מאוד גדול. שוב, אפשר להגיד, אבל מה זה? כמו שסבא נותן חזיר לבן שלי. לא, זה לא כמו חזיר, אין מה לעשות. נכון, אם סבא היה נותן חזיר לבן שלי, אני לקח את החזיר מהיד. ככה. אז פה הוא נותן ג'אנק. צריך לעשות עבודה. מה אני אגיד? צריך להבין שאם אתה תחטוף את זה, אתה תייצר תשוקה הרבה יותר גדולה לילד לדברים האלה, כי יבין שיש פה איזשהו פרי אסור. צריך מאוד להיזהר. כדאי מאוד לא להגיע למצב הזה. ברגע שכבר יש לו את הממתק, תגיד מזמור תהילים עוד פעם, ותקווה שהכל יעבור טוב. מתקווה כאילו, ברגע שהילד כבר עם הממתק, צריך בקש, זה, להגיד לו מה אתה אומר, זהו, אולי להציע לו, הוא בן שנתיים, הוא פחות מבין, אבל הוא קצת, אתה רוצה אולי לסיים ואני אביא לך איזה הפתעה, משהו כזה, לשחק איתו קצת נסות, שהוא אוכל פחות, ואם הוא מסיע, או להגיד לו, היי, ג'ירפה מאחורה, ואז להוציא לו כמה במבות החוצה, לא יודע, כל מיני טריקים אפשר, אבל לא להיכנס למקום הזה של אני לוקח לו בכוח דברים מהיד, זה לא טוב. באמון של ילדים הורים, לעניות דעתי.
אז אם נסכם את זה רגע, מה שאתה ממליץ בעצם זה לדאוג לסביבה, קודם כל. זאת אומרת, אם זה הגן, קודם כל לבדוק או להתאגד כמה הורים שמסכימים על זה וללכת לגן ולבקש שלא ייתנו את הכמות ממתקים הזאת או שלא ייתנו בכלל או שיעשו איזו הגבלה מסוימת, כי אם זה יותר מדי זה באמת לא הגיוני, כמו שאמרת, הופכים את הילדים לנרקומנים שמה. אז, ואם זה אצל סבא וסבתא, אז זה בדרך אחרת, ללכת לדבר איתם, לראות מה אפשר לעשות, זאת אומרת, קודם כל לדאוג לסביבה, זאת אומרת, שלא יגיע הממתקים ואז מה אני עושה, אלא לנסות, כמה
והיה ונפגע, יאללה, בסדר.
אבל יש עוד נקודה שאני חושב, שזה גם מאוד מגדל,
חב, תוסיף.
שאם הביאו לילד, אז להגביל, זאת אומרת, כך, אין בעיה, אני מסכים, אבל במידה מסוימת.
נכון.
וזה, אני חושב שזה יוצר עוד יתרון.
או, התגברות.
בדיוק. אז אני חושב שזה נושא. זאת אומרת שאני נותן, אבל יש איזה גבול מסוים שעה.
בדיוק. זה בדיוק מה ש... בדיוק מה ש... תוספת חשובה ביותר מה שאמרת עכשיו. מתוק שלי, הנה, קיבלת מסבתא עכשיו סקית עם 17 שטיחים בצבעי הקשת, אני מרשה לך עכשיו שטיח אחד. זה מה שאני מרשה. זה, סבתא פינקה אותך, טוב, אני מרשה לך אחד, אני לא מרשה לך את כולם, או לא יודע, קיבלת עכשיו חבילת מסטיקים, אחד. קיבלת עכשיו סקית במבה גדולה, לא יודע מה, חמוד שלי, אני מסכים לאכול, לא יודע מה. שחקר זה, חצי אתה יכול היום, חצי מחר, זה טוב, זה מגדל. הדבר שאני הכי אוהב לראות בבית, זה סקיות חטיפים, שהילדים שלי סוגרים עם גומי, ושמים במקרר או בארונות. כי הם כאילו מקבלים את החטיף שלהם שבת, ומביאים מהגן, אוכלים כמה, סוגרים זה מרגש אותי. כי אני בחיים לא הייתי במדרגה הזאת. כי אני, אם נותנים לי חטיף, אני מסיים אותו. עד היום. הם, לא יודע, אשתי צריך לחנך אותם, לא לסיים חטיפים, והם יכולים לסיים חטיפים. הבת הגדולה שלי, לפעמים הייתה מסיימת, אפילו היה לפעם מביא איזה פסק זמן, ארוך, היא סיימה אותו באיזה שבוע, אני רציני, היא כל יום הורידה איזה קובייה, משבצת אפילו חצי, אכלה, החזירה למקרר. לא ראיתי דבר כזה בחיים, זה באמת מדרגות גבוהות. אבל אדרבה, אתה עושה ממתקים אמיתיים מהממתקים האלה. כי הילד מפתח את היכולת התגברות ויכולת שליטה בתאבות, סופו של דבר זה הטוב שיוצא לנו מההתגרות בכל הג'אנק פוד הזה בעולם, כי אנחנו, כל המצב שלנו מלאה בחומרים ממכרים, צריך לדעת איך לצרוך אותם. תודה רבה על התוספת, חשוב מאוד מה שהוספת.
תודה רבה. אז בואו נעבור לשאלה הבאה. הנושא שמאוד מפריע לי זה תזונת ילדים בגנים ומעונות. התזונה שם מאוד דלה ומבוססת בעיקר על לחם לבן, פסטות, אורז לבן, קציצות, וכל יום הולדת או מסיבה מלווה באינסוף ממתקים וחטיפים. הילדים שלי נמצאים במסגרות חרדיות, ולצערי המודעות של תזונה בריאה כל כך רחוקה. כאשר דיברתי עם הרבנית של המעון על התזונה, היא אמרה שככה התזונאית נתנה את התפריט והם אפילו לא משנים אותו. להביא לילד אוכל מהבית משפיע עליו מבחינה רגשית, כי הוא תמיד ירצה את מה שיש לאחר.
כן, נקודה כאובה. קודם כל אנחנו צריכים להבין משהו. כל המציאות הזאת זה מציאות בדיעבדית. ילד שבכלל אוכל מחוץ לבית בצורה קבועה בגילאים צעירים, זה לא לכתחילה. ילד לא אמור לאכול בשום מקום חוץ מביתו. ובוודאי לא בגילאים צעירים. כלומר, כל המציאות של מעון זה לא מציאות תקינה בכלל. אז ברגע שילד במעון, דהיינו, נערז בשבע בבוקר ומשוחרר בארבע בערב, צריך להבין שזה בפני עצמו מציאות חולה לחלוטין. חולה. זה בית ילדים, הגרסה הקפיטליסטית. כן? זה הבית ילדים של הקיבוץ ושל רוסיה הקומוניסטית, רק הגרסה הקפיטליסטית. בסוף הכל מתנקז לאותו מקום. ניתוק בין הורים לילדים. אז אתה כבר במציאות מופרעת. צריך להבין, מעון זה דבר מופרע. זה שזה נהיה לנו נורמלי, זה כי אנחנו כבר מופרעים. מכילה. הבעיה הכי קטנה במעון זה התזונה. אבל כמובן שאם המציאות היא מופרעת, אז הכל מופרע. אין לי הרבה מה להגיד לכם, חוץ מלמזער נזקים. ולמצוא אולי מעון אחר. ואולי לנסות להביא לפחות לחם. אני עבדתי עם המון הורים עם מעונות. אז למשל לחם, אני אומר להם, דרך אגב, אומר להם להגיד לגננות שהילד שלי אלרגי לגלוטן, אלרגי לחלב, אלרגי לסוכר, כן? אלרגי, להפחיד אותם, כן? להגיד, עזבו את הרבנית, דלגו ישר, תזונאית מעולה, תזונה מעולה, והילד שלי פשוט אלרגי לכל הדברים האלה, הוא פשוט אלרגי, מה לעשות? אלרגיה, כן? הדוקטור אמר, דוקטור, דוקטור הייד, לא יודע איזה דוקטור, תמציאו שם. משנים מפני השלום של הילד שלנו, אפשרי, וזה גם האמת, הוא באמת אלרגי, זה עושה לו רע. ולנסות לפחות לחם, להביא פעם בשבוע שקית, או פעמיים בשבוע, עם לחם טוב לגן, שישמרו שם במקרר, זה הלחם של הבן שלי, לפחות בלחם מסדר, להביא אפילו לא יודע מה, איזה סילן במקום הסוכר, אני לא יודע, קצת דברים. למזער נזקים, אין הרבה מה לעשות חוץ מזה, כי באמת את צודקת, יהיה לו קשה לאכול ארוחות אחרות, כשהוא רואה את כולם אוכלים את הארוחה הזאת, אבל בוא נגיד אם זה רק יהיה הלחם או משהו כזה, וכמובן תמיד הדגש הוא בבית, אם בבית התזונה תהיה טובה, והמציאות תהיה טובה, אז בסדר, אז יהיה סטיות במעון, הבעיה אצל ידי מעון שהם לא נמצאים בבית. הם לא נמצאים בבית, הם מגיעים בבית והולכים לישון. אז אין בית. אתם מבינים שהבית של ילד במעון זה המעון. אין לי הרבה מה להגיד על זה. מציאות מאוד מאוד חולה לצערי. אני, כואב לי מאוד על העניין הזה של המעונות.
כן, זו מציאות לא פשוטה, שהיא באמת, כמו שאתה אומר, היא נהייתה נורמה, אני מעריך שבעיקר באזור המרכז וכאלה,
לא, בכל, נכפנו על זה על ידי השיטה הקפיטליסטית, נכפנו על זה, כי אם אבא ואמא לא עובדים, אי אפשר, ובחברה החרדית זה לא בגלל השיטה הקפיטליסטית, זה בגלל שאבא לא מכניס כסף, אז אמא חייבת להכניס כסף. אין לי הרבה מה להגיד, זה מאוד מאוד קשה לי הנקודה הזאת, כי בסוף הקורבנות של השיטות האלה זה הילדים.
אני רוצה אבל להגיד משהו, להוסיף משהו שראיתי ששלדון כתב, זה משהו שאמרת מקודם, שעל מנת, כאילו שעיקר מה שהילד מקבל, החינוך שלו וכל מה שהוא מקבל להמשך החיים מגיע מהבית, ועל מנת להרוס את זה צריך המון השפעה רעה מבחוץ ושלקלקל את זה, אז בדיוק בנושא הזה, זאת אומרת אם בבית הבייס שלו הוא בייס טוב, וזה מתקשר אותו דבר מה שדיברנו על שילד אוכל ממתקים אצל הסבא והסבתא או פה במעון וכו', אם בבית הבייס טוב והילד גודל בתוך מקום טוב, יצטרכו הרבה הרבה השפעה רעה מבחוץ על מנת לשנות את זה, כי זה גם מתקשר למה שאמרת בשיעור הראשון, אם אני זוכר נכון, שבסוף הילד תמיד רוצה לחזור לאיפה שההורים שלו היו.
בדיוק, בדיוק. הוא רוצה לחזור לבית, בגלל זה ילדים צריכים לגדול בבית. שוב, צריך באמת להתפלל על זה, זה שהשם יגיד די לצרותינו, אפרופו פסח, מצרים, זה מבחינתי כל התופעה הזאת של מעונות ושל ילדים שהקדימו את זה, אבל זה כל ביטוי של העבדות. העבדות הקפיטליסטית המודרנית שנוצרה פה, מתחת לעיניים בחוכמה, בתחבולות, בונים את פתאום ורעמסס בפארקים של הייטק. זה המציאות היום, ועד רבה צריך להתפלל על זה. פלל הזה שנחזור לשפיות, לפני שנתיים היה שפיות מדהימה, היה תסגרים, כל הילדים חזרו הביתה, היה גן עדן, ממש נגאלנו בניסן שלפני שנתיים, זה היה מאוד קשה להורים, והרבה הורים היה מאוד קשה, לא היה קשה להורים, כי איבדנו בתור הורים את היכולת לגדל את הילדים שלנו, וזה הנזק הכי גדול של התופעה הזאת, בגלל זה אנחנו צריכים בכלל לעשות את כל השיעור הזה, כי בכלל היום מי מחנך ומגדל את הילדים שלי? המוסדות, מה התפקיד שלי? להביא כסף. זה ממש לא. התפקיד שלי זה לחנך את הילדים שלי. מה הצורך? הצורך זה שאני גם אביא כסף, כי צריך זה, אבל זה לא התפקיד. התפקיד שלי זה מחנך הילדים. רק אני מחנך הילדים, אני יכול למנות מחנכים אחרים שיעזרו לי. אבל באמת שנזכה לעשות זה. מדברים היום כבר להרחיב את חוק חינוך חובה עד גיל 3 חודשים, יש כבר דיבורים על זה. אני לא צוחק. ואנחנו רואים את המגמה, המגמה היא מי מחנך את הילד? המערכת. ולא סתם, כי כשמערכת מחנכת את הילדים, היא מחנכת אותם להיות מתאימים לצרכים שלה. דהיינו צרכנים של התעשייה לכל אורך חייהם, במזון, בתרבות הצריכה, ובסוף, בהמשך, לא בסוף, בהמשך בתרופות.
טוב, האמת שפה אני לא מרגיש, נגיד הילדות שלי שיהיו בריאות, כל השנתיים האלה של הקורונה, אז הם, כאילו אני מרגיש שזה לא השפיע עליהם האמת, פה אצלנו ביישוב ובאזור, כי הם מעולם לא עשו שום בדיקה, מעולם לא, כאילו לא היה שום חוויה מסוימת, חוץ מזה שהם היו בבית הרבה, כי לא היה גנים וכאלה, אבל מעבר לזה, כאילו, אני מרגיש שדי היינו פה ב...
לא, אני מדבר בעיקר על העניין של השהייה בבית. השהייה בבית, הנה, עכשיו יש הזדמנות, היום יצאנו לחופשת פסח, אז בואו נסכם בזה, זה יהיה המסר האחרון, 3 שבועות כמעט עם הילדים שלנו, זה צריך להיות גן עדן, זה לא צריך להיות גיהנום. צריך להיות הגן עדן שלנו, להיות שבועיים וחצי עם הילדים שלנו, לראות אותם מהבוקר עד הלילה, להיות איתם, לזכור שזה התכלית, זה התכלית, תכלית שאבא מגדל את הילד שלו, שאבא בקשר עם הילד שלו, שאבא בונה את הילד שלו, הוא בתכלית שלו, הבן שלי כל היום אומר לי, אבא, קניתי לו כדורסל לפני יומיים, אחד מהמתנות היום הולדת, אומר לי, אבא, תתאמן איתי על כדרור, בוא איתי למגרש. לא, לא, אני הולך לזום, לא, לא, יש לי זום, לא, לא, אני צריך לנקות את הבית. אני אומר לכם, בסדר, אני לא תמיד יכול, אבל לפחות שיחאב לכם הלב, שתבינו שללכת עם הילד להתאמן איתו על הכדור, זה לא הכדור, מעניין אותי שהוא יהיה, אני לא רוצה שם שיהיה לברון ג'יימס, אבל זה אני רוצה להיות איתו. ולהיות איתו, זה הרגעים הכי יפים בחיים. וכשנבין את זה, גם הכל ילך טוב, הכל ילך בכיוון הטוב, הכל בסוף, גם אם יהיה בלבולים והמון קשיים בדרך, יתכנס תמיד למקום של הבריאות, בעזרת השם, שנזכה.
אמן, אתה רוצה לתת ככה איזה משהו נוסף לקראת?
לא, אנחנו חייבים לסיים, אני חייב גם, חייב ללכת להתאמן עם הילד על הכדורסל.
יאללה, לך זה. לא, הסיומת, אני חושב שגם כדאי להשאיר אותה, כמו שמשאירים את הטעם של האפיקומן.
כן.
אז העניין הזה באמת של בדיוק עכשיו שהילדים יוצאים לחופש, על כל הלאות, כל ההסתכלות הזאת שלנו, שינוי את הטעם, תפיסה,
אני
לגבי זה, אני אומר את זה לעצמי עכשיו.
אני חייב להגיד לו עוד משהו בהקשר הזה. פסח זה חג הגאולה. ומה כל העניין של פסח? והגעת לבינך. כלומר, יש קשר בין גאולה לבין קשר טוב בין אב ובנו. שיש קשר טוב ובריא בין אב לבנו, זה מציאות של גאולה. זה מציאות שנגאלת. כשיש נתק בין הורים לילדיהם, שהקשר הוא לא של להגדה, קשר הוא של פקודות, של לא יודע מה, של הוראות, של טכניות, זה בדיוק הגלות. זה בדיוק הגלות. והאגדה הזאת היא, בוא אני אספר לך מי אתה, מאיפה הגעת, ולאן אנחנו הולכים, ואתה ממשיך פה עוד שרשר, עוד חוליה בשרשרת הזאת, והאם אתה רוצה להיות חלק? האם אתה רוצה להשתתף? בוודאי שהוא רוצה להשתתף. אז אם הוא רוצה להשתתף, אז הוא לא יתנגד, הוא לא יילחם. כן, אנחנו חוזרים להתחלה, של לא הביישן למד, אין לו מה להתנגד למשהו שהוא רוצה להיות חלק ממנו, אבל בשביל זה הוא צריך שתהיה הגדה, כל הזמן הגדה, דיבור מחבר, דיבור מקרב, דיבור של סיפורים, דיבור של סיפור גדול, דיבור של זכות להיות חלק משהו גדול, שנזכה כולנו.
אמן, אמן, איזה יופי. תודה רבה יאיר, תודה רבה על כל השיעורים, תודה לכם, הצופים, מאזינים, וניפגש בעזרת השם בשיעורים הבאים, שיהיה חג חירות שמח.
אמן, אמן.
תודה רבה יאיר.
להתראות דודו, חג שמח.
חג שמח.